כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בדברי המשנה לפום צערה אגרה. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, לרפואת מרדכי בן שמסי, לעילוי נשמת דניאלי בת אליהו מרדכי, ברטה בתאוס, פלורה בת אהרון. אומרת המשנה בפרקי אבות בפרק החמישי, בן ההה אומר לפום צערה אגרה, כלומר לפי מידת הצער שיש לאדם בלימוד התורה, בחזרה, שוב ושוב, על דברי התורה וכך לגבי קיום המצוות, יתרבה שכרו לעתיד לבוא. אפילו אם לאדם קשה, אפילו אם התורה מתשת כוחו של אדם, אפילו שהאדם דחוק בפרנסתו, בן ההה בא לנחם את האדם ולדבר על ליבו, שלפום צער אגרה, וימשיך להתמיד בתורה ולקיים את המצוות. בספר השושנים לדוד, כתב שבן ההה הוא אדם שהיה גר. למה הוא קרא לעצמו? על האות ה', התשובה היא מכיוון שאברם היה בהתחלה רק אברם, מכיוון שהשפעתו עדיין לא הייתה גדולה כל כך. מתי שהוא נהפך להיות אב המון גויים לתתיחה, שמו השתנה מאברם לאברהם. האות ה' היא באה לבטא את ריבוי השפעתו של אברהם. לכן אותו אדם קרא לעצמו בן ה', בן האות ה' של אברהם. כי אברהם הוא היה רק אב של ארם, אבל אברהם הוא אב המון גויים. ולמה הוא לא קרא לעצמו אברהם? כתב בספר השושנים לדוד, בן ההה אמר את הדברים על עצמו, היות שהיה לו צער גדול כשהוא התגייר. הוא היה ירא מהמלכות שתזהה, תגלה שהוא התגייר. לכן הוא שינה את השם שלו. היה לו צער גדול בכל התהליך, ולכן הוא זה שאומר, בן ההה אומר לפום צערה אגרה. האדם מתאמץ בתורה ובמצוות, ושכרו רב מאוד. המאירי אומר לפום צערה אגרה, לפי המאמץ הוא השכר. האדם מתגבר על הרצון החומרי והטבעי לעצלות, והוא משתמש בכוח ובתורח, והוא מצער את עצמו בשביל לימוד התורה. ולפום צערה אגרה, לפי הצער המאמץ, כך היא השגת האדם. מכיוון שכשאדם עמל ומצטער, לא רק ששכרו גדל, אלא גם חוכמתו מתקיימת. כיוון שלימוד מתוך התענוג והמנוחה, אין לו קיום. מצד שני אמרו חז"ל, בקהלת רבה פרשה ב', אף חוכמתי עמדה לי. תורה שלמדתי באיסורים, החוכמה הזו עמדה לי. מה שלמדתי מתוך מאמץ, מה שלמדתי מתוך פלפול וחידוד התלמידים, מה שלמדתי מתוך שאלות התלמידים, אז התורה הזו לא נשכחה. כך מפרש את הדברים הבית יוסף בשולחן ערוך יורד דעה, סימן ריש מם וב. אף חוכמתי עמדה לי, החוכמה שלמדתי מתוך פלפול, חידוד התלמידים, שאלות התלמידים. הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שמצד אחד אף חוכמתי עמדה לי, האדם שלומד תורה מתוך מאמץ, צער ואיסורים, החוכמה הזו היא מתיישבת בליבו של האדם ונזכרת במוחו יותר זמן. יחד עם זאת, אפשר שהתלמיד יאמר, היות שהוא מתלמידי יותר מכולם, יכול התלמיד בטעות להרגיש קרוב מדי לרב, עד כדי כך שהוא ירשה לעצמו לא רק לשאול שאלות, לא רק להקשות קושיות, אלא חלילה גם לזלזל. ולכן ציוו רבותינו זרוק מרה בתלמידים. אומר רשי, זרוק מרה, זרוק אימה, שתהיה אימתו של הרב עליהם. שחלילה לא תהיה תחושת זלזול של תלמידים ורבותיהם. לשאול צריך, לזלזל אסור, לכן זרוק מרה בתלמידים. אבל מצד הרב, הרב שמקבל עוד שאלה ועוד קושייה, עליו אפשר לומר אף חוכמתי עמדה לי. חוכמה שלמדתי באף בעקבות הקושיות והשאלות, זה מה שעמד, זה מה שהתקיים בי יותר ויותר. ככה הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג' כותב שדברי תורה לא מתקיימים במי שלומד מתוך עידון, אכילה ושתייה, אלא מי שממית עצמו על דברי תורה. לא ייתן שינה לעיניו ולאף אפיו תנומם. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלי חכמים. התורה אומרת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומרת הגמרא מסכת שבת פי ג' שלעולם לא ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה, אפילו בזמן שהוא הולך להיפטר מן העולם, רחמנא ליצלן. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיטה, תהא עוסק בתורה. זוהי הגמרא מסכת שבת פי ג' הגאון מווילנה, בהגאות שלו לשולחן ערוך יורד הסימן ריש מם וב, הוא ציין את הדרשה הזו של חזל בגמרא מסכת שבת פי ג' כמקור למה שהרמב״ם כתב, עד אימתי חייב אדם ללמוד? עד יום מותו. עוד אומרת שם הגמרא, ריש לקיש אמר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין, אלא במי שממית עצמו עליה. המהרשד"ם כתב שגם מי שגופו מת וסובל מצרות הזמן, לא ימיש, לא יעזוב את אוהל התורה. ואמרו בעלי המוסר והחסידות, התורה מתקיימת במי שכשהוא לומד תורה, הוא מסיר מליבו, שוכח לגמרי את כל ענייני עולם הזה, והוא כמו אדם מת שלא מרגיש שום דבר מענייני עולם הזה. וכך אמרו במדרש, על הפסוק בספר איוב, התורה לא תימצא בארץ החיים. מה הכוונה? האם בארץ המתים כן תימצא שם התורה? אלא הכוונה היא, תורה שבעל פה לא תימצא במי שיבקש עונג העולם הזה. תאווה וכבוד, קנאה, כל זה מוציא את האדם מהעולם ולא מאפשר לו למצוא את התורה. התורה לא תימצא בארץ החיים. אומרת המשנה, לפום צערה אגרה, אומר העץ יוסף, כוונת בן האה להוציא מלב עמי הארץ טעות גדולה שחדרה בלב האמון. ההבנה המעוותת של רחמנה ליבה באי, הקדוש ברוך הוא את הלב רוצה. יחשבו בני האדם בעיוות מחשבתם שהקדוש ברוך הוא רוצה רק את הלב. העיקר שהאדם דתי בלב, העיקר החשק וחפץ הלב לעבודת השם. לא צריך לעשות מעשים גשמיים, אבל לא כך הם פני הדברים, אלא עיקר עבודת השם להביא לידי מעשה. וכמו שאומר בעל המכתב מאליהו, שאמונה זה מלשון נאמנות. כשהאדם נאמן לאמונה שלו, אז אפשר לומר שהוא אדם מאמין. אבל מי שמצהיר הצהרות של אמונה, הוא לא בוודאי אדם מאמין, הוא יודע לזמר זמירות יפות. וזה מה שאומר בן האה, לפום צער אגרה, לפי המאמץ, לא לפי הלב, לא מספיק להיות דתי בלב, זה נחמד, זה יפה, כל זה בתנאי שזה לא במקום התורה והמצוות. אבל כשהאדם אומר, העיקר בלב, בשם העיקר בלב, הוא עוקר את הדברים החשובים, כי המעשה הוא העיקר. ולפי המאמץ, לפי כך יהיה השכר. ובספר מנחת יצחק, הוא מביא שרב חיים ויטל שאל את האריזל, הנה בזמן התלמוד, בזמן הגמרא, בזמן רבותינו הראשונים, ראינו את המידות הטובות, את הקדושה של התנאים, של האמוראים. זה היה מבעיל. לא יכול האדם בדורו של רבי חיים ויטל לעשות כמעשה התנאים והאמוראים. עכשיו גברה הסיטרא אחרא, הקליפה, הטומאה בעולם. איך אנחנו יכולים להשוות את עצמנו אליהם. אמר האריזל, לפום צערה אגרה, ולפי העיכובים התרדות הסיטרה אגרה, בדור הזה, כך קובע הקדוש ברוך הוא, את שכרו של האדם. וכך מופיע בשם החפץ חיים, שאמר על מה שכתוב בעבוד רבי נתן, טוב אחד בצער ממאה, שלא בצער. כל יהודי, כיום, בדור שלנו, מדבר החפץ חיים על הדור שלו, כל יהודי מסוגל להיות צדיק בנקל. כי בשעת מלחמה, כשיש מחסור במזון מתייקרים, גם המצרכים הזולים ביותר. הוא עדין מבחינה רוחנית, שמעשים טובים הופכים להיות דבר נדיר, מכיוון שהדור נעשה פרוץ, אז לא בודקים יתר על המידה בשלימות המעשה, בשלימות המצווה, אלא גם מצווה שלא נעשית בשלימות, מקבלת משקל אדיר. המשמעות של לפום צער אגרה יכולה להתפרש בדרך נוספת. בילקוט מהמלואה זה וי שדוד המלך רצה לבנות את בית המקדש, נאנס, לא יכל. הוא נצטער על כך, חישב לו הקדוש ברוך הוא כאילו הוא בעצמו בנה את בית המקדש. וכמו שכתוב בספר תהילים, פרק קוף למד בית. זה מזמור שדוד המלך חיבר בזמן שבנה את המזבח בגורן ארוונה היבוסי, על פי דברי גד הנביא, כדי לעצור את המגפה שפשטה בעם. שיר המעלות, זכור השם לדוד את כל אונותו. מה הכוונה? תזכור ריבונו של עולם לדוד המלך את כל הצער שהוא הנה את נפשו וטרח ועמל למצוא מקום עבורך ריבונו של עולם לבנות את בית המקדש. בילקוט מעם לועז כתב שרק אם האדם מצטער על מצווה שרצה לקיים ולא יכל לקיים, אז מקבל שכר על כך. אבל אם הוא שמח, הוא אומר לעצמו, ברוך השם שאני אנוס, ובכך אני לא מרגיש רגשות אשמה, שמרצוני לא קיימתי את המצווה, האדם הזה לא מקבל שכר. כל מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, הכוונה היא כאשר האדם רצה, ואז לא יכל לקיים, והצטער על כך שלא יכל לקיים. ובספר ברכת פרץ הביא דבר חשוב מאוד. האדם מוכרח להגיע למצב שיהיו עליו איסורים. לא ייתכן בעולם הזה שהאדם לא יסבול מאיסורים ולו מדי פעם. כל זה למרק את האבונות שלו. ואין איסורים בלי אבון, ואין אדם אשר יעשה טוב ולא יחטא. האיסורים באים על האדם בדקדוק גדול מאוד. אפילו אם מושיט ידו לקחת שלוש מטבעות מהכיס, ועלו רק שתי מטבעות, זה נחשב בכלל האיסורים של האדם. כך אמרו רבותינו במסכת ארכין בדף ט' זין. עוד אמרו רבותינו, גמרא מסכת חולין, שהאדם לא נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. האדם לא מקבל מכה באצבע למטה בעולם הזה, אם לא שהכריזו למעלה שמגיע לאדם. כל פרט מהאיסורים בא על ידי פסק דין מיוחד מבית דין של מעלה. ויש אפשרות לאדם לקיים את התורה ואת המצוות מתוך עמל, מתוך יגיעה. וכאשר האדם הוא יגע ועמל בלימוד התורה ובקיום המצוות, חשוב שהאדם הזה ידע שמנקים מהאיסורים שמגיעים לו בעזרת המאמץ שהוא בוחר לעצמו. לדוגמה, מגיע לאדם איסורים מסוימים על ידי כך שבחודש הקרוב כל פעם שצריך להוציא ספר מהספרייה בשביל ללמוד, לעיין, להתפלפל, הוא הולך לספרייה, פותח את הספר, מעיין, לומד, לא מתעצל, אלא הולך ועושה מאמץ, האדם הזה מנקה את האיסורים ממקום אחר. האדם כך, כאשר הוא מתאמץ בתורה ובמצוות, הוא מוריד מי רמת האיסורים, מינון האיסורים שמגיע לאדם הזה בכל אופן ממקומות אחרים. נגזר על האדם רמת האיסורים, רק התצורה של האיסורים יכולה להיות תלויה באדם. לדוגמה, בבית דין של מעלה פסקו שמגיע לאדם רמת איסורים של 40% איסורים. איך יבואו האיסורים האלה? אפשר על ידי שזה יפגע בכספו של האדם, ביתו של האדם, בריאותו של האדם, והאדם יכול לבחור איך יגיעו האיסורים. איך הוא בוחר? התשובה היא, הוא לא יכול לבחור האם זה יגיע לביתו או לבריאותו. אבל הוא כן יכול לבחור האם זה יגיע לדבר שלא תלוי בו, כל האיסורים שכבר נגזרו משמיים שיגיעו לאדם, אם זה הפרנסה שלו, הבית שלו, החברה, הקהילה, המשפחה, או שהוא יבחר מאמץ אחר, מאמץ של עוד מצווה, עוד תורה. הוא ירוץ מהר יותר לקיום המצווה, הוא יקפיד על מילות התפילה וימנה אותם כמי שמונה מאות. מילה, 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 זה דורש מאמץ. מעבר לעצם התפילה עצמה, מעבר לעצם קדושת התפילה ועוצמת התפילה, זה גם דורש מאמץ. המאמץ הזה הוא במקום איסורים שאמורים להגיע בתחום אחר. האדם לומד תורה, הוא מעמיק, הוא מעיין, ופותח עוד ספרים ועוד ספרים, וחושב, הוא מנסה ליישב סוגיות ולהבין פסוקים. האדם הזה עמל בלימוד התורה. העמל הזה נחשב כמאמץ. הוא מנקה מאיסורים אחרים שאמורים להגיע לאדם. האדם מקיים מצווה זו או אחרת, בדקדוק, הוא רץ למצווה. הוא עושה אותה בצורה טובה ויעילה, אפילו שזה דורש מאמץ, המאמץ הזה על חשבון איסורים אחרים שבכל אופן היו מזומנים לבוא על האדם. יוצא שהאדם לא הפסיד בכך שהוא יתאמץ בתורה ובמצוות. עד רבה, המאמץ שלו מנקה איסורים אחרים, מוריד את המינון של איסורים שכבר נקצבו בשמיים, בבית דין של מעלה. וזוהי זכות עצומה שנתן ריבונו של עולם לנו בני האדם להוריד את רמת האיסורים ומינון האיסורים שכבר נקצב לכל אדם. על הבסיס זה אפשר להבין מה שאמרו רבותינו בפרקי אבות, יפה אחד בצער ממאה שלא בצער. מצווה אחת בצער יש בה מימד שיש לה יתרון יותר מאשר מאה שלא בצער. אם אדם קיים מצווה ללא צער, זה דבר גדול, דבר אדיר שהיה כדאי לברוא את כל העולם בשבילו. אבל כאשר האדם מקיים מצווה אחת בצער, בהיבט מסוים, במימד מסוים, יפה, אחד בצער יותר ממאה שלא בצער. מצווה אחת בצער, במאמץ בהשקעה, יש לה יתרון על פני מאה מצוות שלא בצער. כי המצווה הזו שנעשית בצער היא מורידה ממינון האיסורים שנקבע לאדם שמגיע לו בכל אופן. אז בגלל האיסורים, המאמץ וההשקעה שבאים לאדם על ידי התורה והמצוות, הוא מוריד איסורים ממקום אחר. ולכן אמרו חז"ל, אין לך אדם שאין לו איסורים, ואשרי מי שאיסוריו מן התורה. הכוונה היא מן התורה ומן המצוות. רעיון חשוב מאוד, יסודי כל כך, שמופיע בספר ברכת פרץ. כך זה גם לגבי המידות הטובות של האדם, השומע חרפתו ושותק, הוא לא פותח במאבקי כוחות. אשרי מי ששומע חרפתו והוא אדיש. אומר רש"י בגמרא, אשריו של האדם ששומע חרפתו ושותק ומרגיל בכך. למה? כי בשתיקתו חסך מעצמו מאה רעות שהיו באות עליו על ידי התגר, התגרה, מאבקי הכוחות. כך אומר רש"י בגמרא מסכת סנהדרין בדף זין. המשנה פרקי אבות פרק א' אומרת שהאדם יהיה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. אומר הרמב"ן בפרשת קורח, כתוב הישמע משה ויפול על פניו. אומר הרמב"ן, למה כתוב ויפול על פניו בלשון יחיד? למה לא כתוב ויפלו על פניהם משה ואהרון? התשובה היא כי משה ויפול על פניו. אהרון לא ענה שום דבר בכל המחלוקת. הוא היה כמחריש וכמודה שאכן צודק קורח ועדתו בטענות שלהם. הוא היה כמחריש וכל הסיבה שהוא מוכן להיות הכהן הגדול, כי הוא שומע לקולו של משה רבינו מקיים גזירת מלך. זו הכוונה, הווה מתלמידיו של אהרון, רודף אחרי השלום, מוותר משלו, כי המוותר באמת, בלב שלם, כי יודע שאדם לא נוגע במה שמוכן לחברו, לא מפסיד. כך כתב הרמב״ם בהלכות דעות, ראוי לו לאדם להיות מעביר על מידותיו, על כל דברי העולם, שהכל אצל המבינים, דברי הבל והווי, ואינן כדאי למקום עליהם. מדובר על ענייני עולם הזה, ולא על ענייני רוחניות. ואומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף קופתת, און בן פלט, אשתו הצילה אותו. היא אמרה לו, מה נפקמינה, מה לך יוצא עם אהרון כהן גדול או עם קורח כהן גדול? הרי אתה התלמיד של אהרון או התלמיד של קורח, תן להם את המלחמה, מאבקי הכוחות, התחרות, ואז כאשר אתה תראה מי ינצח, תלך איתו. ועליה נאמר שחוכמת נשים בנתה ביתם. שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, מה החוכמה הגדולה? לומר דבר פשוט כל כך, אל תיכנס למחלוקת, תן למחלוקת לעבור, ואז תנקוט צד ותהיה בצד של האדם המנצח. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, דברים פשוטים, בזמן שבוערת אש המחלוקת, זוהי חוכמה גדולה. וזה מה שבונה את הבית, רעיון הדר. כי בזמן שאש המחלוקת בוערת, בזמן שישנם כעסים, מריבות, מאבקי כוחות, הדברים הפשוטים כבר לא פשוטים. פתאום האדם מוצא כל מיני סיבות. למה להילחם? למה להתנקם? למה לבזות? למה לרחל? למה להשפיל? למה לדבר לשון הרע? פתאום נעשה הכל מותר. כל אחד וההסברים שלו והנימוקים שלו, חלקם נכונים, חלקם לא. ישנה קנאות שהיא קנאות אמיתית לשם שמיים, וישנם כאלה שלא נמצאים במקום הזה, רק באשלייתם. הם נותנים דרור לאותו יצר של קנאה, של שנאה, של תחרות, של עוינות, של השתלטות על האדם האחר. הכל כמובן לשם שמיים. ולכן אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, און בן פלט, כשהיא אמרה לבעלה דבר פשוט, בזמן שבוערת אש המחלוקת, בזמן כזה לזכור דברים פשוטים, זוהי חוכמה גדולה. ולפעמים זה המאמץ שנדרש מהאדם, פשוט להתנהג בצורה הנכונה, היעילה והפשוטה ביותר, בזמן שאש המחלוקת בוערת בחוץ. וכשהאדם לא מתאמץ ולא משקיע בתורה ובמצוות, אומר בעלה באר יוסף רעיון יסודי וחשוב כל כך. חז"ל אמרו על שלושה דברים העולם קיים. אחד מהם זה הדין. ולפעמים יש בני אדם שהדין שלהם הוא כבר רקום לגמרי. כך מצינו אצל סדום. הגמרא במסכת סנהדרין בדף קופתת מספרת שמנהגם של אנשי סדום היה, מי שהיה לו שור היה רואה את כל בהמות העיר יום אחד. מי שאין לו בהמה היה צריך להיות רואה את כל בהמות העיר שני ימים. אדם שהיה עובר בדרך ועובר דרך העיר סדום, אם והיה והיה אדם שמכה את עובר הדרך הזה, בדרך כלל המוכה תובע את המכה. במקרה הזה המוכה היה משלם למכה. מדוע? מכיוון שהמכה הוציא דם למוכה. אם כן, המוכה קיבל הקזת דם בחינם, והדם שיצא הוא מרענן את מערכת מחזור הדם וצריך לשלם למכה. וכך היו דינים משונים בסדום. איזשהו היגיון אפשר למצוא, אבל להצדיק את ההיגיון הזה, להגיע למסקנה שלכן המכה יתווה את המוכה, זו הרי מערכת שתייצר אנדרלמוסיה. אבל הם הפכו את המשפט והדין שעליהם עומד העולם. הם שינו את סדרי ההתנהלות ההגיונית בדין. הקדוש ברוך הוא אמר אחרי המבול שהוא לא יוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם. הוא לא יוסיף עוד להקות כל חי את בעלי החיים שהוא עשה. והוא קרד ברית על זה עם כל החי. הברית, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא מיעט אחרי המבול את כוח ממשלתו ושליטתו של האדם על הבריאה. כל זה למה? כדי שהאדם לא יוכל לשחט את הבריאה. ממילא לא יהיה הכרח שתענש ותשחט הארץ בשביל חטא האדם. ובכל זאת מצינו שעשה הקדוש ברוך הוא כך לארץ סדום ועמורה, שהשחית עבור החטאים שלהם, המעשים שלהם, את כל הארצות, את כל הכיכר, את כל צמח האדמה. אומרים חז"ל בגמרא מסכת סנהדרין בדף קופתת, אנשי סדום, כל הסיבה שהם נתגאו זה בגלל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובה הרבה יותר מדי. ארץ ממנה יצא לחם, מקום ספיר, האבנים היו יקרות מאוד. אמרו אנשי סדום, היות שיש לנו ארץ יקרה כל כך, היא מוציאה לחמים, היא מוציאה כל כך הרבה אוצרות למה לנו עוברי דרכים? עד רבה, הם יבואו והם יפגעו בממון שלנו. בואו ולא נאפשר לאף אחד לעבור כאן. ולכן, ברגע שמגיע עובר אורח, והוא מקבל מכה, במקום שהוא יטבע את המכה, המוכה יעמוד לדין. האמת היא, בגלל שהם לא רצו שאנשים יתקרבו אליהם, יפגעו בממון שלהם. אבל הם רצו לייצר איזשהו חוק מסוים שישמע איזשהו היגיון מסוים, שבעזרתו נוכל לבסס את האימנות של האנשים העוברים והשווים, שאף אחד לא יעבור דרך סדום. הם הושיבו דיינים רשעים שישפטו על פי החוקים האלה, ולהעניש את כל מי שעובר על החוקים האלה. וכך מי שעושה יותר מדי חסד, מי שמעניק יותר מדי, מי שמייצר איזושהי אווירה שאומרת, סדום, זה מקום שכדאי לאורחים להגיע, היה נענש. כל זה כדי שבני אדם לא יתקרבו אליהם. ולכן, היות שהארץ היא הוציאה את הלחם, היא הוציאה את האבנים הטובות, סיבת הרשעות שלהם נבע מהארץ המבורכת שהייתה להם. הארץ המבורכת היא גרמה להם לעיוורון. ולכן קילה חמתו בהם ובארצם. בזמן דור המבול הייתה רשעות. הארץ הייתה מלאה חמאס. יחד עם זאת, כולם ידעו שהדבר אסור, אלא שעשו בכל זאת, כל אחד נהג כרצונו או כתאוותו. וגם אם והיה, והיו חלקם שלא ידעו שזה אסור, בכל אופן לא היה חוק לעשות כך. בטח שלא היה עונש להעניש את מי שפועל בצורה ישרה, טובה ויעילה. אבל בסדום, החמאס, הגזל היה לחוק המדינה, כל אחד היה מחויב ללכת בדרך הזו, להתנהג כך. מי שעובר על חוק החמאס, הגזל, נענש בעונשים חמורים וגם נידון למוות. אפילו מי שמכניס אורחים יכול להיות נידון למוות. האכזריות הייתה רבה כל כך, וכל זה למה? בגלל השפע שהם קיבלו. בהתחלה הארץ הייתה מבורכת וזה היה לטובתם. אבל עם הזמן, הארץ המבורכת גרמה להם להיות אנשים שפחות מתאמצים, פחות משקיעים, פחות מתאמצים. אפילו סולדים מהמאמץ, סולדים מההשקעה. הרי יש להם הכל, כמו ילד מפונק שמקבל כל מה שהוא רוצה. כמו אותו ילד מפונק שהוא תובע, הוא דורש, הוא לא מבקש, הוא תובע, הוא מרים את הכל אפילו במלוא גרונו. אפילו הבעת הפנים שלו וטון הכועס, הוא רוטן, הוא לא מבקש. ואם ההורים לא מספקים ונותנים מענה לבקשה שלו, רמת הכעס אפילו יכולה לעלות ולהחריף. בכלל קשה לספק את הילד המפונק. מיד אחרי שהוא מקבל מה שהוא רוצה, הוא כבר שכח מה שהוא קיבל ורוצה את הדבר הבא. ילד מפונק אין לו את האהבה של העמל, את הטבע של אדם לעמל יולד, את היכולת לאהוב את העמל ולהבין שזה חלק מהותי מהאדם. הילד המפונק הוא יכול בקלות רבה מדי להיות נוטה לסרב באופן כמעט מיידי לכל בקשה, הנחיה או הוראה של ההורים. לא פעם הילד אפילו לא שומע מה ההורה אומר, הוא מיד אומר לא רוצה, לא רוצה. זה נפלט כמעט באופן אוטומטי. וגם אם והיה או בסוף הוא מוכן להקשיב להורים, זה אחרי שנעשה איזשהו מסע ומתן של הילד עם ההורים, אני מוכן ללכת לישון בתנאי שאני אקבל א' ב' ג'. המפונק חושב שמגיע לו. המפונק הוא מגלה קנאה כלפי אנשים אחרים, מכיוון שהוא לא מעריך את עצמו, הוא לא אוהב את עצמו. הוא אוהב חפצים, אוהב פינוק, אבל שונא את עצמו. הוא לא אוהב את עצמו, ולכן כשהוא רואה למישהו אחר יש משהו, במקום להתרכז ולומר, רגע, מה לי יש? ואני אפיק את המירה ממה שיש לי. הוא לא עסוק בסגנון החשיבה הזה, הוא עסוק רק במה יש לאחר ומה לא אין, מכיוון שהעיסוק שלו, המהות שלו זה, חסר לי, חסר לי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, לכן הוא גם לא מוכן להתאמץ. הוא איבד את הטבע של אדם לעמל יולד. כך זה אצל הילד המפונק. כך זה היה בסדום. האכזריות נעשית להם טבע. הם התרגלו לסנוע מאמץ. הם יצרו חוקים שמתאימים מפונקים. שנאת המאמץ, ומכוח ההרגל בשנאת המאמץ ואהבת הפינוק, הם יצרו חוקים ומנהגים. כולם נהפכו לאכזרים. עד שהם הפכו את האכזריות לחוק, כשהם רואים שלוט מכניס אורחים, למרות שזה לא עולה להם כסף. מידת הקנאות צצה ועולה. מידת הקנאות עד כדי כך שאף אחד לא מחה בבתי המשפט, בתי הדין בזמן ההוא, כך אומר רשי. מקצה העיר עד קצה העיר שאין אחד מהם מוחה בידם, שאפילו צדיק אחד אין בהם, אומר רשי. אז אם כן, האדם מתחיל מעצלות. עם הזמן את העצלות הזו הוא הופך לערך, עד שבסוף הוא הופך את זה לחוק. הוא מתרגל לכך. ההרגל נעשה לטבע, ואז הטבע נעשה הלב של האדם. הלב של האדם, האופי של האדם, מחפש הסברים שיצדיקו את הלב המעוות, בבחינת למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה ולב עין. אין לב בריא, אז מה תעזור כל החוכמה? כל החוכמה שהאדם יקנה לעצמו זה יהיה רק בשביל להצדיק את הלב העקום. כך הוא ההרגל של המעשה הרע, עד שזה נעשה לטבע. ולכן העונש, הסדום היה חמור כל כך, לעקור מהשורש. וכל זה למה? מכיוון שבשורשם הם היו פגועים, בשורשם הם היו מעוותים. העיוות היה שההרגל לעצלות הפך להיות ערך, הפך להיות חוק, עד כדי כך שהאכזריות הפכה להיות מידה טובה. השנאה, שנאת הבריות, אהבת הפינוק, אהבת העצלות, הייתה הערך. כל זה בגלל רוב טובה שהם קיבלו. וכל זה פגע בטבע של האדם לעמל יולד. בספר שמות פרשת ויקהל כתוב, והנשיאים הביאו, אומרת הגמרא מסכת יומא בדף עין ה', הנשיאים, הכוונה היא העננים. כמו שישנו פסוק, אומר שלמה המלך, נשיאים ורוח וגשם עין. נשיאים זה עננים, ורוח ובכל זאת גשם עין. והנשיאים הביאו, הכוונה היא שמהשמיים הביאו את מה שהנשיאים היו צריכים להביא, את אבני השואם ואבני המילואים. אומר האור החיים הקדוש, בסדר הנדבות שנתנו בני ישראל, אמרה התורה את החשוב, ורק לאחר מכן את הפחות חשוב. את התרומה של הזהב, ואז את תרומת הכסף, ואז את תרומת הנחושת, ואז את תכלת והארגמן ותולעת שני וכך הלאה. שואל האור החיים הקדוש, למה אבני השואם ואבני המילואים נזכרו רק בסוף כל הנדבות? הרי אלה הם אבנים טובות, יהלומים יקרים יותר מכל הנדבות. למה זה הוזכר בסוף? אומר האור החיים הקדוש, אבני החושן, אבני השואם ואבני המילואים, הם הגיעו בדרך נס למדבר על ידי העננים, כיוון שלא התאמצו להביא אותם, לכן הזכרו בסוף, כי העבודה שבאה על ידי יגיעה, עמל, מאמץ, היא חשובה יותר. ואחד המרבה ואחד הממעיט, אבל ברגע שהוא עושה את מה שהוא עושה עם כוונה לשם שמיים, וזה המאמץ שלו, אז ביחס לעצמו, אם הוא מתאמץ, הדבר הזה נקרא חשוב מאוד. אפילו אם הוא בבחינת הממעיט ביחס לרבים אחרים שעושים יותר ממנו, אבל אם ביחס אליו זה מהווה דבר שיש בו מאמץ, זה נקרא דבר גדול. ומתי האדם מתרומם? מתי האדם נעשה אישיות טובה יותר וחזקה יותר? בזמן שהוא מתאמץ. על בסיס זה יש שאמרו שלכן התנה בפרקי אבות, הפרק החמישי, אומר לפומצא רעגרה בלשון ארמית. למה לא בלשון הקודש? הרי כל מסכת אבות זה בלשון הקודש. היות שמבואר בתוספות מסכת ברכות בדף ג' קדיש אומרים בלשון ארמית, היות שהיא תפילה נאה, היא שבח גדול, ולכן תקנו את זה בלשון של תרגום, שלא יבינו המלאכים, כי המלאכי השרת לא מכירים בלשון ארמית. כך מופיע בגמרא מסכת שבת בדף י"ב, וכל זה על מנת שלא יהיו מקנים בנו. ולכן לא רוצים שהמלאכים יקנו בנו, וכמו שהם לא יודעים את הקדיש מכיוון שהם לא מבינים בלשון ארמית, כך הם לא יבינו את לפומצערה אגרה, לפי המאמץ הוא השכר, ולכן זה נאמר דווקא בארמית. לכן נקרא בית המקדש בית הבחירה. אומר בעל הישמח משה, המלאכים לא יכולים להיכנס לפני ולפנים בקודש הקודשים בזמן המובחר ביותר ביום הקדוש, ביום הכיפורים. כך דרשו חז"ל בתלמוד ירושלמי מסכת יומא, ממה שכתוב בספר ויקרא, כל אדם לא יהיה באוהל, באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עד צאתו. מה זה וכל? כל אדם? היה מספיק שיהיה כתוב שאדם לא יהיה. מה זה וכל אדם? המילה וכל בא לרבות עוד. מי עוד? גם מלאכי השרת. גם להם אסור להיכנס לקודש עד צאת הכהן הגדול. למה? כי רק הכהן הגדול שנזדקך, איך? על ידי הבחירה שלו. להיות כהן זה לא תלוי בבחירה, אבל להיות כהן גדול זה כן. על ידי שהוא התייגע והוא התאמץ והוא עמד בניסיונות והתגבר על יצרו הרע, אז הוא יכול להיכנס אל בית הבחירה, כי הוא בחר, כי הוא התאמץ לפומצה רעגרה. והמלאכים לא נכנסים אל קודש הקודשים, וכל אדם, כל אדם, לא רק בני אדם, אלא גם המלאכים, גם הם לא יהיו באוהל מועד, הם לא יהיו בקודש, הם לא יהיו בקודש הקודשים, גם להם אסור להיות שמה, לא מגלים להם את הסוד של בית הבחירה, מכיוון שהכהן הגדול בחר להיות כזה, להיות כהן לא, כהן גדול כן, ולכן לפומצערה אגרה נאמר בארמית, מה שהמלאכים לא מבינים. מצינו גם בהלכות תפילה, לגבי תפילת המנחה, הכתב הטור בסימן ריש, למד בית, צריך להיות מאוד זהיר בתפילת המנחה. למה? היות שאמרו חז"ל בגמרא, לעולם ייזהר אדם בתפילת המנחה, שהרי לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. ולמה? אומר הטור, תפילת שחרית הזמן שלה קבוע, תפילת ערבית הזמן שלה קבוע, שחרית בבוקר כשהוא קם ממיטתו, ערבית כשהוא חוזר לביתו. אבל מנחה באמצע היום הוא טרוד בעסקים שלו, צריך להתמקד, לפנות את דעתו מכל מה שמבלבל אותו ולהתעסק בתפילה, ולכן השכר שלו הוא גדול כל כך. הבחירה, המאמץ, ההשקעה של האדם היא זו שמעניקה לאדם את השכר הגדול. כך זה גם כאשר האדם לא פעם מעליבים אותו, משפילים אותו, והוא שומע חרפתו ושותק. זה דורש מאמץ, מאמץ גדול מאוד. יחד עם זאת, לפומצערה, אגרה. וכתב בראשית חוכמה שער הקדושה, השתיקה יפה לחכמים, קל וחומר לטיפשים. סייג לחוכמה, שתיקה. אבל כתב בראשית חוכמה, פעמים שהשתיקה רעה, כמו שכתוב, ענק סיל כאיוולתו. אל תקשיב לאיוולת שלו, אלא תענה לו. ועוד כתב הראשית חוכמה, אם שומע אדם חרפתו ולא משיב, זוהי לא פעם מצווה גדולה. אבל לא תמיד כך הם פני הדברים, ודנו הפוסקים בזה. היות שקיימלן ידוע לנו, שתיקה כהודעה. ברגע שאדם שותק לדברים שאומרים עליו, זה יכול להתפרש כאילו הוא מודה בדברים. שתיקה כהודעה זה לא כל פעם שמישהו ברחוב יאמר לנו, אנחנו אדם שלילי בגלל סיבה זו או אחרת ולא נענה, זה אומר שאנחנו מודים. אנחנו פשוט לא יכולים להתייחס לכל מי שאומר עלינו מה שאומר עלינו. אבל בבית הדין, כאשר האדם הוא שותק, כאשר תובעים אותו, אז שתיקה כהודעה. אבל בכל אופן, כאשר האדם שותק, במקרים מסוימים, בעיני המחרפים, המגדפים, אלה שאומרים את דברי הגנאי, זה נראה כאמיתי, זה נראה כמי שמודה לדברים האלה, ואז הוא עובר על איסור, לפני עיוור לא תיתן מכשול, מכיוון שבני האדם יחשדו בו לשווא, והאדם צריך להוציא את עצמו מן החשד, כמו שכתוב, והייתם נקיים מהשם ומישראל. אמרו הפוסקים, במקום שהוא יודע שבכל אופן לא ישמעו לו ולא יקבלו את הדברים שלו, מוטב שישתוק, כי העולם עומד על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. וכך כתב בספר חסידים, על הפסוק והייתם נקיים מהשם ומישראל, לא מכל ישראל ינקה אדם את עצמו, אלא רק מן המאמינים לו, לא ממי שלא מאמין לו, כי יש בני אדם שאין תקנה מולם, אי אפשר להתנקות בעיניהם. וכך כתב בספר חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל זין, שאדם שיכול להציל עצמו מן החשד, יציל עצמו, אבל אם יודע שלא יקבלו את הדברים, יבלום פי ואל יענה. ובעיקר אם אש המחלוקת בוערת ואדם יכול לנקות עצמו ולהסביר את הדברים, אז ודאי שהשתיקה היא מגונה, ויצטרך להסביר ובכך להביא את השלום. וכמו שאמרו בעלי המוסר, סייג לחוכמה, שתיקה. אבל זה רק סייג לחוכמה, החוכמה עצמה היא לדעת מתי לדבר ואיך לדבר. אם כן, ישנם זמנים שאדם צריך לפומצה רעגרה, לשמוע חרפתו ולא להשיב. אבל לפעמים חובה לאדם לנקות את שמו ויתם נקי מהשם ומישראל, כדי שלא יחשדו בו לחינם. היו ברוכים.